כן, אנחנו נעשה ניסיון נוסף לסיים את הפסקה שאנחנו כבר הרבה שיעורים בה. בפרק חמישי, בפסקה סמך א', ואת אשתו לקחת לך לאישה. אומרת הגמרא, לקוחין יש לך בה, דאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב לאשתו גט כריתות. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כן אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להם. אצלם תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת. כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה. כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה רווח של... תודה רבה. למחזה רווח של טרף משותף. על כן, אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן הוא ראוי להיות ממכשירי זיזות הקרב. על כן היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים, לא כאלה חלק יעקב, שתכלית מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה, זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה, זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו, זהו הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. על כן, בבוא התור לעבוד לטובת האומה בכללה, אז כשרגה בתירה תיבטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט, שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר. לא. הוא צייר בעצמו כאילו התייאש מן החיים הפרטיים והולך ובשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים במלחמת השם לרומם קרן לעמו. על כן כותב גט קריטות לאשתו, לייאש את לבבו בכל האפשרי מקשר המשפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו, ביותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. אז הגט הזה, כך אמרנו, הוא לא רק גט לאשתו. בעומק העניין, על ידי הגט, אז הוא נפרד גם מעצמו. האמת היא שאשתו זה עצמו, כי אשתו באמת זו עצם מעצמיו ובשר מבשרו, וכשהוא נפרד ממנה, הוא נפרד מעצמו. נפרד מעצמו, נפרד מהילדים, נפרד מהחיים. אני חושב שאם כי זה לא ממש מפורש פה ברב, שהנקודה היא הוא ודאי לא הולך על מנת להתאבד. אבל הוא צריך להגיע למצב שבו יש לו שוויון נפש. אחת לגביו לחלוטין, אם הוא יצא חי או יצא מת. אין לו שום העדפה בכך שהוא יהיה חי. כי עכשיו העמדה הנפשית שלשם הוא משתדל להביא את עצמו, זה שיש לו רק העדפה אחת, שעם ישראל יהיה חי. שעם ישראל יהיה חי ושננצח במלחמה. זו העדפה בלעדית. וכל מה שנצרח לצורך העניין, את זה הוא מעדיף. ועל כן הוא אינדיפרנטי לגבי תוצאות הקרב ביחס לגורלו האישי. זו העמדה הנפשית של הלוחם האידיאלי. זו הייתה מטרת נתינת הגט. להצליח להכניס את עצמו אל הגובה הרוחני, הגובה התחושתי הזה, שאני מבין שאתם מבינים כמוני שזה דבר לא פשוט להגיע למצב הנפשי הזה. זה לא דבר שאדם רק חושב על זה, וצריכה להיות החלטה, וגם לפעמים להחליט זה קל, אבל להתמיד בהחלטה זה יותר קשה. אבל כן, צריכה לבוא עבודה פה, וזו הייתה עבודה, זו הייתה עצה, כתיבת גט. ודאי, זה התכוננות למלחמה ניגשים, תוך מוכנות נפשית.
זה
אני לא יודע מה לומר לך, אני לא חושב שהתורה מניחה, ואני לא חושב שדוד המלך מניח, שהניח בזמנו שכל הלוחמים בצבאו כולם היו תלמידי חכמים. אין ספק שראשי הצבא היו תלמידי חכמים. ככה זה פשט, זאת אומרת פשט, זה פשט של דרש. כל פנים שחזל שם בגיבורים אשר לדוד, זה שם רשימה של הם הגיבורים והם גם תלמידי חכמים. הדינו העצני, או שזה דוד עצמו, או שזה יואב, אבל זה תיאור על מעלתו גם בתורה. והגיבורים אשר יורדים להשקות את דוד מים מהבור אשר בשער בית לחם, אז הם הולכים לברר לנו את סוגיית תמון כזכור. שם בגמרא על כל פנים הלוחמים האלה הם היו מאוד מאוד קשורים לתורה, אבל אלה היחידה המובחרת, היחידת מטכ"ל וראשי הצבא. אבל אני לא חושב שאי פעם היה בעם ישראל מין מצב כזה שכל העם כולו, אז לא היה בו הבדל בין תלמידי חכמים לעמי ארצות. תמיד, תמיד, ציבור זה ציבור. ולא תסמוך התורה על הניסים, ולא מניחה שהדרכותיה הם נמצאים רק למצבים של... אלא שבדורו של, דורו של דוד, אז כל הצבא היה במצב כזה ש... למשל, לא דיבור לשון הרע. אצל שאול ככה זה היה. גם עמי ארצות. לא בגלל שאני לא תמיד חכם, אז מותר לי לעבור עבירות. ובמסגרת זאת, אז יכול להיות שהאטמוספירה הכללית של הצבא, אז היא שחפה את כל פרטיה לרוממות רוח אדירה כזאת. תראה, אנחנו הולכים וקרבים לקראת החג העומד לפנינו עוד שבועיים, זה פורים, אבל אחרי זה אנחנו נבוא לליל הסדר. ובליל הסדר, למי שלומד עולת ראייה, אז הוא יגלה שכל אלה שמשתתפים בליל הסדר, הם באמת נמצאים בספר של אדם קדוש. וצורת ההתנהגות בליל הסדר היא כזאת כאילו, כנראה זה לא רק כאילו, כל הילדה כולם קדושים. אז יכול להיות מין נס כזה. ועשה אתכם על כלפי נשרים ואביא אתכם אליהם, פתאום והם מתנהגים בסגנון כזה, כאילו אנחנו עברנו את כל שלבי מזילת ישרים ואנחנו כבר נמצאים שם למעלה. זה נס של ליל הסדר, של ניסן, שיש לפעמים התפרצות כזאת וספירת חיים כזאת, ולפעמים המועדים הקדושים, אז הם מאוד מרוממים, גורמים לרוממות רוח, שמתוך כך ההלכה וההתנהגות הנורמטיבית של כולם היא כאילו הם קדושים. לא כאילו, הם קדושים. בסדר. ליל הסדר תם, וגם החלום תם. אני לא מתכוון להגיד החלום במשמעות שקר של שב, אלא החלום הנשמתי, בסדר. היה צוהר, הייתה הופעה, הייתה התפרצות, ואשרי מי שממשיך את ליל הסדר כל השנה. אבל היה מין אפשרות של ביקור באזורים הגבוהים. והביקור הזה, הצצה הזאת, הייתה נגישה מאוד. מזה אני לוקח דוגמה שישנם מצבים שבהם כל הציבוריות, על אף שגם מליל הסדר יש הבדל מן הסתם בין תלמידי חכמים לעמי ארצות, וגם בליל הסדר יש עמי ארצות, ומכל מקום גם עמי ארצות, הנגישות שלהם למעמד הקדושה היא מאוד מאוד גדולה. היא ממש שם, זאת אומרת, יתאמץ ויצליח. כל בן אדם שיתאמץ מספיק, אז הוא יצליח להרוס. איך נגיד, אתה, בעיקרון אתה יכול להרוס את הכל. אתה יכול להרוס, להרוג את עצמך, אתה יכול להשחית את אישיותך, כמעט עד העצם. זאת אומרת, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אז אני אומר שאתה יכול להרוס את הכל, אז יש יוצא מן הכלל, יש דברים שאתה לא יכול להרוס, אבל בעיקרון תתייחס לזה כאילו אתה יכול להרוס את הכל. אז תתאמץ, תצליח להרוס. אבל לא צריך להתאמץ הרבה בשביל להימצא במצב המרומם. בשעת מלחמה, תראו, אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים מהמעמד של צבאו של דוד. אבל מכל מקום, אני חושב שאנחנו לא נפלט ולא רחוק. מי שהיה במחנה ישראל, מי שמכיר את צה"ל בשעת מלחמה, אז אני חושב שזה דבר קל מאוד לחשוב שהאנשים שם הם כמו בליל הסדר. זה תלוי מי, זאת אומרת הכוחות הלוחמים, כי אני זוכר מלחמה ששם היינו במלחמה, הכוחות הנלחמים היו בספירה אחת, וחבר'ה שנשרחו מאחור אפילו היו איתנו בגדוד והיו בתא הגד. הם לא, הם גם כן, הם, אנחנו ברוך השם לא, לא נזדקקנו להם. אבל גיליתי שבשעת המלחמה הם היו במקום אחר. אבל כל הגדוד הוא פשוט אנשים, שוב, מי שהיה בצבא ומי מי שהיה במילואים ומי שמכיר את הדברים יודע ש והצבא זה יום כיפור. הצבא בשעת מלחמה זה מקווה אחד גדול. זה מציאות מרוממת, מקדשת, נפלאה. ונמצאים אליכם מסביבך, מימינך ומשמאלך, מלאכים כבני אדם. בני אדם כמלאכים. וזה אנשים שהם קיצור, אתם כולכם מכירים את הסיפורים. אלה בחיים היומיומיים הם תמיד מסוגלים להיות באלה של תכף לוקחים אותם לכלא או מעיפים אותם מהגדוד והם הבעייתיים והם המופרעים וכל הדברים שאנחנו יודעים ומכירים אותם. פתאום אז מסתבר שהוא הצלשניק והוא הלוחם האמיץ והוא מוסר נפש והוא קיצור אותה שורה תחתונה. אתה צריך לדעת שעם ישראל זה עם שאתה יכול, זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחס אליו באמון. כי אתה רואה אותו, אל תאמין למה שאתה רואה. כי זה אחרת. לפעמים, קרוב מאוד לפני השטח, מסתתרת, תסלחו לי על הגסות, אבל אין לי מילים אחרות, מסתתרת הנשמה. והנשמה עלולה לפרוץ, אולי בכל רגע, ובמיוחד ברגעים גדולים של האומה. ורגעים גדולים של האומה בשעת מלחמה, אז הנשמה הכללית זורם באדרנלין, וכתוצאה מזה בנשמות הפרטיות גם זורם. ואז אז כולם פה נשמתים. וזה לא כל כך, אני אומר עוד פעם, תלך ותתגבר חזרת השכינה בישראל, והיא הולכת ומתגברת. מיום ליום, משנה לשנה, ודאי שהדברים הולכים ומשתפרים. ובמדרגות העליונות, שתשוב תחיית האומה ותגיע למדרגותיה שהיא הולכת ומשחזרת אותה, לא נפלאתי שגם עמי ארצות, אז בשעת מלחמה, יימצאו במדרגות האלה, שכיום אני לא מכיר תלמידי חכמים שיכולים להיות במצב כזה. זאת אומרת, אולי כן, אני יודע, אבל לך תמצא, אחד מאלף, מי באמת יכול להיות בגובה כזה. אבל מצד אחד מי יכול, ומצד שני מי לא יכול. ויש דבר כזה שהאומה מרימה את פרטיה. זה נכון שככל שהפרטים מתאמצים ומשתדלים, אז הם גם מרימים את האומה. האומה פועלת, הכלל פועל על הפרטים, והפרטים המתאמצים ומוסרים נפשם פועלים על האומה. וזה הדדי. אז יכול להיות. בכל מקום, זה לא, שורה תחתונה, אני לא מקבל את הערתך שזה מדרגה רק לתלמידי חכמים. לא. זה מדרגה לכל עם ישראל. ותדע לך, שחרון המנובלים בעם ישראל, מסתתרת בו מציאות מופלאה, שאסור לך להאמין לזה שכל מה שיש בו זה רק הנבלה שבו. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. פשוט צריך להכיר את המציאות. אנשים לפעמים חושבים את עצמם לפקחים והם מבינים. אבל זו מציאות פשוטה ומדעית, ניסיונית. המבנה הנפשי של עם ישראל וכל פרטיו הוא שונה מכל מבנה נפש של חברה ואנשים אחרים בעולם. אז במסגרת זאת, עם ישראל ופרטיו, איך נגיד, זה ממש לא מפתיע שהם אמורים להפתיע. והם עלולים להפתיע בכל רגע. ומי שהוא מופתע, אז יש לו בעיה. סימן שהוא פשוט חי בסרט, ולא מכיר את המציאות באמת, ולכן הוא חושב שהוא פיקח, והוא ביקורתי, והוא מבין, וזה בעיה. במיוחד למי שהוא לא כזה, שחושב את עצמו לכזה. כן, התוכחה אמנם נמרצה, גם על זה ראינו כבר בפעם הקודמת, אחר כל הדברים והאמת האלה, שבאמת התברר שעם ישראל, כולו נתן גט לנשותיו, וממילא בת שבע היא הייתה, לא הייתה אשת איש. אז למה הפסוק בא בטון כל כך זוהם? בוודאי שהטון הוא זוהם בפסוק. אם כי התוכן הקונקרטי שלו אומר, ליקוחים יש לך בה. אבל התוכחה אומנם נמרצה היא. בוודאי שהפסוק מוכיח פה את דוד. שבשעה שהכלל הוא מתרומם ומתקדש ביותר, אין הדבר ראוי להשתמש בעילויים לנגוע במצב אחד מהם הפרטי. זה לא עניין פה להגיד, אבל מבחינה הלכתית זה בסדר. זה נכון שמבחינה הלכתית זה בסדר, אבל מבחינה לאומית ורוחנית ומוסרית ומכל הבחינות זה מאוד לא בסדר. אין הדבר ראוי להשתמש בעילויים לנגוע במצב אחד מהם הפרטי. תגיד, טוב, אבל הוא השתחרר מאשתו, והוא לא חושב עליה, והיא לא חושבת עליו. זה הכל נכון. ומכל מקום. אבל אתה פתאום חושב על איש. אתה חושב על עצמך, ואתה חושב על אישה. שם אתה נמצא, בזמן שכל העם לוחם במלחמתך. יעלה על הדעת דבר כזה. אין הדבר ראוי להשתמש בעילויים לנגוע במצב אחד מהם הפרטי. תגיד, אבל עכשיו אין פרטיות. אם אין פרטיות, אז מה אתה עושה שם עם האישה? אז אתה כן בפרטיות. בפרטיות, אז תראה, יש יום אחרי המלחמה. ואז היא מעוטדת להתחתן איתו. אז מה אתה חוטף לו אותה? אין הדבר ראוי להשתמש בעילויים לנגוע במצב אחד מהם הפרטי שנעשה חופשי על ידי תרוממותם העליונה. ומכל מקום מעט השם הייתה הזאת, שלקוחים יש לך בה. זה נכון, זאת אומרת, מבחינה הלכתית, מבחינת הילד שהתעברה בו, אז טוב, זה עולה מפשט הפסוקים, זה כבר לא, זה לא מדרשי חז"ל, זה פשט פסוקים. אם זו אשת איש, אז היא מעוברת בממזר. והיא לא הייתה מעוברת בממזר. זה דבר פשוט מכל מי שקורא את מה שכתוב שם בתנ"ך. והאינדיקציה היותר פשוטה לכך זה הצערו של דוד ותפילותיו והתאמצותו להציל את העובר הזה, שהנביא בא ואומר לו התינוק הזה ימות, ועבדיו מפחדים לספר לו שהוא מת. אבל לכאורה, אם זה ממזר, כל מי שמכיר משהו מהחיים אז הוא יודע, והיה ומישהו הסתבך ויש לו איזה ממזר בביטנה של חברתו לניוף, אז מה הדבר הכי בסיסי? מתי שאומרת לו הגברת אני מעוברת, אז מה הדבר הכי בסיסי שאומר הנואף? תפילי. זה דבר טריוויאלי, אבל אנחנו רואים שדוד לא אומר את זה. מכאן הראיה שהוא לא היה ממזר, מכאן הראיה שהיא לא הייתה אשת איש. וזה פשוט בתכלית הפשטות, וזה מן השם. גם עוד דבר, נואף ונואפת, אז נו, מכאן ואילך היא אסורה לבועל. ואם כך גם שלמה המלך הוא גם כן פסול, כי אמנם אחיו הבכור נפטר, התינוק מת, אבל שלמה המלך הוא בא מבת שבע, אז היא לא אסורה על הבועל, משמע שהם זה לא נואף ונואפת. אלא ליקוחין יש לך בה, זה ברור. טוב, אני לא יודע מה לומר לך, אבל חז"ל הם, ייתכן שהם צלולים בעברית יותר מאיתנו, ולכן הוכחה היא ניצחת בזה שאומרים, לקחת. אנחנו לא משתמשים במילה הזאת, אבל לחז"ל זה ברור כל כך, כתוב מפורש, לקחת. נו, לקחת, אז הוכחה אולי חדה ולא ארוכת מילים כמו ההוכחות שלי, שזה מכלל הסיפור. ופה מילולית, כתוב מפורש. כן.
זה בעצם, כל מקום מעט השם הזה, זה בעצם
תירוץ למעלה? לא הבנתי. מה הקושייה שצריך לתרץ אותה?
בכל זאת, שהקרן מתרומה ומתעדש, אין הדבר...
לא, לא, לא. זה לא תירוץ. מה שנאמר למעלה, נקודה וסימן קריאה. זאת הוכחה נמרצה. ומכל מקום, כל האומר דוד חטא אינו לא טועה. אם אתה חושב שמסגרת האבון של דוד היה בסיפור של ניאוף פשוט, אינך אלא טועה. התוכחה היא על קונטקסט אחר, התוכחה היא נמרצאי של מה שנאמר למעלה. ומכל מקום זה גם כן צריך להבחין שאדם מופלא כמו דוד בחטא ניאוף לא נפל. ומעט השם הייתה זאת שלא היה שם, לא היה שם מעשה אסור מבחינה הלכתית, עם כל החומרה והיום ונורא של מה שנעשה שם. אבל מעט השם, מכל מקום, מעט השם אתה זו, שליקוחין יש לך בה. זה לא בסדר מה שעשית. זה הנושא, זה הטון של הפסוק. את אשתו לקחת לך לאישה, היום ונורא. ומכל מקום, הזעם הוא לא על זה שאתה קיימת את היחסים. הזעם על זה איך אתה עושה מעשה כזה, איך אתה בזמן מלחמה, איך אתה מתעסק בנישואים. ועוד בקונטקסט כזה, כן. כן, זה אנחנו כבר יצאנו להגיד כמה וכמה, ואפילו כמה פעמים. שבסדר, מחו לך. על כל פנים, זה ברור ששיטת הרב היא, ככה אמרנו כמה פעמים, שיטת הרב היא לא עולה בקנה אחד עם רש"י ותוספות, היא כנראה מתאימה לרוחו של הרמב״ם. ולפי הרב זה גט גמור. לא על תנאי, בדיוק להפך. כן.
כאן ממש כאילו דאגה בכל זאת לסבל של מה יקרים, כאילו, למנוע הגינות.
לא, 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 לא. זה כבר חשיבה פרטית. שזה ירידה וזה נזק. אין פה שום חשבון פרטי, אלא להפך, ההשתדלות להתנתק מכל חשבון פרטי, של קשר עם אישה, דאגה לאישה, ודאגה לעצמך. בן אדם מתנתק מעצמו, על ידי שהוא מתנתק מאשתו. כן, נכון, זה הכל ביחד, זה הכל עניין אחד, זה מה שניסיתי להגיד. אתה מתנתק מאשתך, אתה באמת מתנתק מעצמך, כי עצם מעצמך ובשר מבשריך, היא עצמך אשתך. אתה לא קשור אליה, אתה לא קשור לעצמך. נכון? בזמן לחמה אתה לא קשור לעצמך. אתה קשור רק לאומה כולה ולהצלחת המלחמה. עבודת הקודש של העם כולו, בלשון הרמב"ם זה נקרא, אוסר נפשך למען שם השם. אותו דבר, מילים נרדפות. אז כן, אז מכל מקום את השם הייתה הזאת, שעם כל, עם כל התוכחה נמרצה, והתוכחה היא נמרצה, מכל מקום, תוך כדי ביטוי, הביטוי הנמרץ של התוכחה, המטבע הלשונית שבה משתמשת הנבואה, היא בעצמה אומרת שאין פה ניוף. מכל מקום את השם הייתה הזאת, ליקוחים יש לך בה, שסוף כל סוף גט כריתות כותב לאשתו, הכל נכון. ועוד יש בזה הוראה מאמתת בפועל את הניתוק המעשי מחיי המשפחה הפרטית בשביל העניין הכללי הלאומי, שבאמת לא לקח את אשתו בכלל, כי הוא בכלל לא חשב על אשתו. שדוד שולח את אוריה ללכת לביתו, הוא לא הולך לביתו. אני לא יכול לחשוב, הוא לא קשור אליה. זה לנפלאות הידיעה, האידיאליסטית של אוריה, אבל זה היה המצב. אין לו אישה. שולח אותו, המלך שולח אותו על ביתו, אין לי אישה, אין לי בית. אני עכשיו במלחמה. המלך קרא לי, באתי, אבל... לא שייך לי, אין לי בית. אז המעמד הנפשי של אוריה הוא כזה ש... כן, לא הייתה לו אישה. מתגרש מאשתו, ולא הייתה לו אישה, ולא חושב על כלום. הוא חושב על אדוני יואב, וארון השם, וישראל ויהודה. הם יושבים בסוכות. על זה הוא חושב, וזה מה שהוא יודע, ושם מעייניו. זה דמות הלוחם המופלא, שבגובה הזה כולם היו אמורים להיות. כן. חביבי, עכשיו בואו נגמור פה את הפסקה. רק מה שהזכרתי פה זה רק כדי להבין את הפסקה. לא רוצה עכשיו להתרחב. ועוד יש בזה הוראה המאמתת בפועל את הניתוק המעשי מחיי המשפחה הפרטית בשביל העניין הכללי הלאומי. ואדרבה, על ידי הסיפור הקשה הזה, מכל מקום, כך אמרנו, נראה את זכותו של דוד, כי מסגלגלים זכות על ידי זכאי, ואת הבירור הזה של הגובה של מלכות ישראל והגובה של צבא ישראל והאידיאל שלשם אנחנו חותרים ויבוא יום ונגיע לשם, כל זה מתברר לדורות על ידי סיפור הנבואה, את הסיפור הזה של דוד וחטאו. אז דוד הזה וחטאו הוא בבחינת, כמו שחז"ל אומרים על 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 השבטים, עבירתם של השבטים אחרי יוסף, ומה שהם עשו ליוסף, עבירתם של השבטים קלקלה את העולם כולו. בזכות החטא הנורא של השבטים, ניצול האנושות, ניצול המצרים, ניצול האנושות, ניצול האומה הישראלית לכללות דורותיה. יש מין מצב כזה של אנשים גדולים ונשגבים שההיסטוריה של עם ישראל זורמת דרכם, אז הזכות הזאת שלהם היא עומדת שאפילו בקלקוליהם אז יוצאים מזה בירורים גדולים, דברים גדולים, ידיעות גדולות. וזו הסוגיה שמתבררת לנו דרך הסיפור הקשה הזה של חטאו של דוד. אז זה מה שמתברר לנו. עוד יש בזה הוראה מאמתת בפועל את הניתוק המעשי מחיי המשפחה הפרטית בשביל העניין הכללי הלאומי. שגם זה, אף על פי שנסתבב במחוב, לכאורה הייתה, איך נגיד, אם זה היה תלוי בנו, מן הסתם היינו מציעים לקדוש ברוך הוא ללמד אותנו את השיעור הזה בצורה יותר אסתטית, על ידי מציאות יותר סולידית, יותר נורמלית, יותר תקינה, יותר חסרת בעיות מוסריות, כמו שהסיפור הזה נמצא בו. אז הסיפור מסתבב במחוב, המטבע הלשונית הזאת, שנסתבב במחוב, זה ביטוי של חזל, שראויה הייתה בת שבע לדוד מששת מאי בראשית, אלא אכלה פגע ונסתבב חלקו בה במחאוב, בצורה כואבת, זה ודאי סיפור כואב. אבל מה שהיה צריך להיות קרה, כי באמת בת שבע היא אשתו של דוד, והייתה ראויה לו, אבל זה הסתבב בצורה לא תקינה. מכל מקום סופו הוא שיהיה לברכה, להגביר חיל ולאמץ רוח, בעוז ימין השם רוממה, בגבורת יש הימינו, הנטויה על עמו ונחלתו. המגמה האלוהית, היא תדע למחזר את כל הכישלונות של עם ישראל, וכל הכישלונות של רוח ישראל, שמתאמצת ברוח אפנו, משיח השם, דוד מלך ישראל, החי וקיים, בתוך נשמותינו. ומכל הקלקול הזה, הנה, בוא נזכר בשיעורי המבוא שהיה לנו, לימודי המבוא שהיה לנו, לכל מסכת הסוגיות האלה של כל האומר אינו אלא טועה. שלא למדנו שאם הדברים האלה נכתבו, הם לא נכתבו כדי שאנחנו לאורך הדורות נדע לתייק את הדמויות האלה במגדיר הדמויות שלנו, זה חיובי וזה שלילי וזה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי. לא בשביל תרבות שעות הפנאי נכתבה התורה לישראל וסיפורי התנ"ך, לא בקונטקסט הזה, אלא התנ"ך הוא בא לתת לנו מראה, צילום, איך נקרא לזה, שיקוף המעמד הפנימי של נפש האומה בכלל דורותיה. כשאנחנו לומדים על הדמויות התנ"כיות האלה, אנחנו באמת צריכים לחוש שאנחנו לומדים על עצמנו. כי מה שמסופר עליהם בעומק העניין, זה מסופר על העקרונות הנשמתיים הכלליים של האומה, שאם דמויות כאלה מרכזיות עברו מכשולות שכאלה, סימן שכוח החיים הכללי של האומה לא הגיע אל הגובה האידיאלי שהוא צריך לתפקד בו, ותוצאות כישלונות כאלה שהיו בדורות הקודמים, הם מהווים סימן לדורות הבאים לאיזה גובה אנחנו, לכל אורך הדורות, צריכים לתקן, איזה תודעות, איזה תובנות, איזה כיוונים, איזה רעיונות, איזה אידיאלים אנחנו צריכים לרכוש בנפשנו, כדי שיבואו כל דורות האומה שלומדים את הסוגיות האלה, ועל ידי סימון הדרך הנכונה והצבעה על הכישלון שנמצא בתור קווים שחורים באישיותנו הרוחנית הלאומית ונותנת את רישומה מן הסתם בסתר אישיותו של כל אחד מאיתנו, כשאנחנו מתעוררים להצטער על הקלקולים האלה ולחשוב על מה היה צריך להיות ומה לא היה צריך להיות, זה בעצמו הולך ובונה בקרבנו את האוריינטציה הזאת, שבמפעל אדיר של תורת ישראל ההולכת ונלמדת ונספגת לאורך כל הדורות כולם, אנחנו מסירים את המאפל הזה ומתקנים אותו, וסופו שהוא יהיה לברכה, ומכל הקלקולים גדול קידוש השם שיוצא מחילול השם, ובסדר תשובה כזאת של כלל ישראל שהולך ושב, הולך ומתקן, וזדונות מתהפכים לזכויות, והקלקולים הם מתהפכים לכלל מומנטים שדוחפים את התרבות שלנו אל הכיוון האידיאלי והנכון שלה, שהכישלונות מסמנים בהם סימוני עזרה לאזור של תהומות שאסור ליפול בתוכם פעם נוספת. להגביר חיל ולמץ רוח בעוז ימין השם רוממה, בגבורת יש הימינו, הנטויה על עמו ונחלתו. שסוף סוף, סך הכל, ההתגלות הנשמתית הכללית של האומה הולכת ומתגלה מדור לדור, ומערך הנפשות הולך ומתפתח, הולך ומתעלה, דור לדור ישבח מעשיך. זוהי יד השם, הנטויה על עמו, שאפילו במצבים הרעים ישנה איזו מגמה פנימית שעסוקה בעילוי הכל ותיקון הכל והיפוך כל הכישלונות למעלות ותיקונים וברכה שתצא מכל הכללה הזו. טוב? טוב, זה באמת שאלה, יש פה שתי שאלות. אני רואה למעלה קודם את השאלה השנייה. אני לא אקריא לכם אותה, כי אני לא מתכוון לענות עליה, כי היא הערה מלומדת ויפה, אבל היא מחזירה אותנו לסוגיה של כל אומר ובן חטא אינו לטועה. נכון שהזכרתי את זה פה עכשיו, אבל לא התכוונתי לעשות עכשיו רזולוציות מאוד גבוהות על זה. אז על השאלה של משה, אני אמחה לי משה, אבל אני לא ענה לו עכשיו. עכשיו יש עוד שאלה. מתלבט אם לענות עליה או לא. נקרא לכם את השאלה. אני, כיצד דורות קודמים הבינו מעשים אלה של כל הגדולים, ראובן, דוד ובני אלי וכדומה, כיצד הם הבינו מעשים אלה ללא שהיה להם ביד את דברי הרב קוק, מעניה? שאלה ברורה. אנחנו עכשיו קוראים, יש לנו רוממות רוח. אז מתעורר פה השואל ברחמים על כל הדורות שלא היה להם את הרב, אז מה הם עשו? נו, באמת שאלה קשה. התשובה היא, אני לא יודע, זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שחז"ל היו בקיאים ברב קוק, לא פחות מהרב קוק. על כל פנים, כשהם כתבו את הדברים, אני מעלה על דתי שהם העמיקו בהבנת דבריהם, בוא נגיד, לכל הפחות כמו הרב קוק. לא מעלה על דתי שהרב קוק היה סובר שהוא מבין את הדברים יותר טוב ממה שחזל הבין אותם כשהם יצרו את הדברים, כשהם כתבו את הדברים. אז בתקופות הקודמות, כל אלה שהם היו בהשפעה ברוכה של רבותיהם, של חזל, ואני מתאר לעצמי שגם בהשפעת רוחם של חז"ל היו גם התלמידיהם של חז"ל, שהם לא רק האמוראים, סתם גם הגאונים, ואני מעלה על דעתי שהראשונים כולם ידעו את הדברים האלה. אבל תגיד, אבל לא היה כתוב אין היה, אז איך הם ידעו? הם ידעו כי התורה היא חיה, למרות שהיא לא תמיד כתובה, לא המפרטים שלה לא כתובים, אבל ההגות שלה היא חיה בתורה שבעל פה. התורה בראש ובראשונה היא כתובה בתורה שבעל פה. יש באלפי מנשה שהוא אומר שהתורה שנכתבה בעל פה, זה נכתב במסגרת מה שכולנו יודעים בתור הוראת שעה, כי עת לעשות לשם משום שהפרו תורותיך, אנחנו עומדים לצאת לגלות והתורה הולכת ונשכחת, ועל כן מוטב ותדחה הלכה אחת ותנצל התורה כולה, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן. ומכל מקום, כדי להציל את התורה כולה, אז הייתה החלטה של הסנהדרין באותם דורות לכתוב כדי שלא תשכח התורה. מכל מקום, מאחר שהיתר לכתוב, מסביר אלפי מנשה, רבי מנשה מאיליה, מאחר שהיתר לכתוב הוא רק ניתן במסגרת היתר. זאת אומרת, אסור לכתוב תורה שבעל פה. היא צריכה להיות בעל פה. אלא שצריך להציל את התורה משכחה. אז הדברים תמיד נכתבו במסגרת מה שאם לא תכתוב, אז ישכח. אז הותר לכתוב בכמות כזו או בחוט כזאת שתמנע את השכחה. ועל כן, בשלב הראשון כתבו משניות. שאלת נפשך, למה רבינו הקדוש כתב משניות? שכתוב לנו את הגמרא. אלא שאסור לכתוב את הגמרא. כי באותו זמן כתבו את המשניות, וכל לומד משנה היה צמוד אליו רב, והוא הסביר לו, נקרא את המשנה, וכל הגמרא הסביר לו את הגמרא בעל פה. וזה היה ברור שזה המשמעות של המשנה. נקפו עוד כמה מאות שנים, והסתבר שאם אתה לא כתב את הגמרא, אז המשנה לא תציל אותך. אז כתבו את הגמרא. אבל גם הגמרא נכתבה במינימום ההכרחי. וכל אחד ידע שאתה לומד גמרא ויש לך רב, והוא מסביר לך את המשמעויות של הדברים, שכל מה שיסבירו לך אחר כך, הראשונים, ואתם מבינים איך אני עומד להמשיך להרצות את הדברים, אז אני לא אמשיך להרצות אותם, כי כבר הבנתם. על כל פנים, במסגרת זאת, על פי קו החשיבה הזו, אז אנחנו צריכים להבין, נכון, שכיום אנחנו כותבים את הכל, הכל נכתב. הכל הכל, ואם לא נכתב משהו, האדם יצטער למה הוא כותב בצורה כזאת, תמיד באים בטענות, למה אתה כותב בשפה כזאת שלא מבינים אותך, תכתוב מה שכל קורא עיתון, ספורט גם יבין אותך. כי זה הצורך. טוב, זו שאלה אם מותר לעשות את זה או לא, ייתכן שבימינו זה המצב. אבל מכל מקום, אנחנו יכולים לעלות על הדעת על פי קו החשיבה הזה, שבדורות קודמים, לכל פחות בסדר, יכול להיות שאת הניסוחים האלה של הרב, אז באמת יד השם המיוחדת בכישונו המיוחד של הרב עליו. אבל בסדר, לא בדיוק בניסוחים, אבל כקווי חשיבה, אנחנו צריכים להניח שבטח גדולי ישראל ידעו את זה. זה לא, אני לא חושב שאם הייתה נותנת עין היה לגרא, אז הוא היה אומר, וואו, באמת לא העליתי על תעתי דברים כאלה. אני מעלה על דעתי את ההפך מזה, זה נכון. שהוא היה אומר, טוב, באמת יפה מאוד. אולי היה מתפעל מהניסוח הספרותי, שאולי ניסוח ספרותי כזה לא היה לגר. זה אני מעלה על דעתי. אבל התכנים, זה צריך להפתיע, התכנים האלה צריכים להפתיע את הרמח"ל, להפתיע את הרמח"ל. את הארי הקדוש, בקיצור, זה ברור. רק אנחנו, זה נכון שהציבוריות הרחבה, אז היא רחוקה מאוד מגדוליה. זה נכון. וזה נכון שכיום הפער בין הגדולים ובין הציבוריות הרחבה הולך ומתקטן. את זה אנחנו כבר מכירים עם מאמר הדור. אז זה נכון שכיום, זאת אומרת, אני מעלה על דעתי שהסבתות שבימי הגרא, אז לא יצא להם ללמוד מהגרא, והם גם לא הבינו את הסוגיה הזאת כמו הרב, באמת יש לנו מקום להצטער על מה עשו הסבתות החמודות שלנו, כל החדורות, בלי הרב. ואני מעלה על דעתי שסבתות בימינו יכולות ללמוד את כתבי הרב, וגם להבין את זה. אני קצת מצפה את זה מהם. ועצם זה שהן יכולות, אז סימן שהן חייבות. אז בסדר, איך נגיד? לפי ירידת הדור, זה ככה התעלותו. סיכום, לא כל כך צריך להצטער על הדורות הקודמים שנמנע מהם הטוב ההוא. כי הטוב שיש בידינו היה עצור בקרבם, אולי בתבנית אחרת, בטח במשקע התרבותי של כלל החברה, אצל, איך נגיד, מרכזיה, אנשי הרוח, אנשי האמונה, אנשי התורה, הגדולים באמת, אז ודאי הם שם הם יהיו. ולא אלה הדברים שהם חידושים כל כך גדולים. כן. טוב, לא יומן כי סופר. אנחנו מפליגים לפסקה הבאה. כאן ראייה ש... סבלנות משתלם, בסוף מגיעים. ממשיכה הגמרא, ואותו הרגת בחרב בני עמון. אתם מבינים? זה המשך הפסוק. הפסוקים שם אומרים שם בשמואל, את אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. זה המשך הפסוק הזוהם כנגד דוד. אבל גם פה הגמרא תדייק ותבחין שהניסוח, הניסוח המילולי, יש בו מסר שמצביע על חפותו של דוד תוך כדי המשפט הזוהם כלפיו. ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה חרב בני עמון? היא אתה נענש עליו. אף אוריה חיתי, היא אתה נענש עליו. רש"י, בחרב בני עמון, כאותם שהורגים בני עמון שלא מדעתך. אותו הרגת בחרב בני עמון. אחת משתיים, או שאתה הרגת אותו, או בחרב בני עמון. כי אתה לא הורג בחרב בני עמון. העמונים הורגים בחרב בני עמון. ואם זה הביטוי, אותו הרגת בחרב בני עמון, אתם מבינים? יש פה גם ייתור, יש פה משהו. מה אכפת לנו באיזה חרב הוא הרג? אותו הרגת, נקודה. היית צריך להגיד, את אותו הרגת ואת אשתו חטפת. אבל את אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. אז הקביעה שהוא הרג, נהרג בחרב בני עמון, היא אומרת שלא הרגת. מי שהפלסטינאים הורגים לנו, זאת אומרת שהקצינים שלנו הורגים לנו את החיילים, שהפלסטינאים הורגים אותם. זה לא הביטוי. אלא בא הפסוק הזה לומר את ההפך. מה חרב בני עמון? היא אתה נהנה שלו, יוצאים לקרבות, אז אתה בסדר. לא תסמוך התורה על ניסים, וכידוע, הולכים לקרב, לא כל מי ש... בדרך כלל, לא כל מי שהולך לקרב, בדרך כלל זאת אומרת, זה הכלל. לא כל מי שהולך לקרב חוזר מן הקרב. ולא מאנישים את המוצאים לקרב, בגלל שלא כולם חזרו מהקרב. מה אחר בני עמון? אי אתה נהנה שלו. אף אוריה חיתי, אתה נהנה שלו. אז אתה לא נהנה שלו. נכון, כן. כמו החיילים שהם עכשיו נמצאים שם בעימותים ברבת בני עמון על כיבוש העיר ונהרגים שם בדרך הטבע. אני מתאר לעצמי שאוריה לא היה היחידי שנהרג. נהרגו שם. אתה לא בא ומיד עושה הפגנות כנגד הרמטכ"ל. למה נהרגו חיילים בצבא? בצבא נהרגים חיילים. אז אתה לא בא בטענות לדוד. למה נהרגו חיילים בחרב בני עמון? אתה הרגת בחרב בני עמון.
נהרגים בעצם, זה מראה שלא כולם אולי,
אז זה כמו שאמרנו כשלמדנו את הרמב״ם. אמרנו שזו המטרה, וזו ההשתדלות, וגם עושים. אז מה, זה סגולה? נותנים גט מכאן ואילך. זה עבודה מוסרית גדולה מאוד, וצריך להיות בגובה הזה כל הזמן. ואין הכי נעמי, זה באמת לא פשוט להישאר בגובה הזה. ואוריה היה בגובה הזה, תראו, זה מה שאני ניסיתי להגיד לכם, שדוד שולח אותו, הוא אומר, מה פתאום, ללכת הביתה, אי אפשר בשעת מלחמה. אין לי בית. הוא עונה לפי הספר, מצוין. ובאותו רגע שנה, סביר ששם הוא היה. אבל דקות אחר כך לא. וזה, איך אומרים, טבעי? לא פשוט. להיות במדרגה רוחנית, לרגע, לשעה, ליום, יכול להיות. להתמיד ככה כל הזמן, זה מה שנקרא המלאכים. בני אדם, הם, יש להם עליות ומורדות. ואותו הרגת בחרב בני עמון. אני רואה שלא נספיק הרבה, רק נקרא מדין ליגוס איני שדר ניסמר. אז הפעם אנחנו נגרוס, נקרא את הכל, ובעזרת השם, בפעמים הבאות, נעיין. אומר הרב, אותו הרגת בחרב בני עמון. מה חרב בני עמון היא אתה נהנה שלה? אף אוריה חיתי אתה נהנה שלה. אף על פי שהדבר צריך להיגלות, שיסוד חוזק המלכות, שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי הערך שהיושר והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי, קשורים בתוכו. מכל מקום, ודאי עצם הדבר צריך ודרוש להיות שהעוז העממי ימוחש ומורגש. וכבוד הכלל ועוצמתו צריכים להיות במעלה יותר עליונה, שבזה יבוססו כל המטרות היותר תאורות ועליונות. אמת. שלפעמים נמצא עצם הנטייה לאהבת העם בכל רוחבה ועומקה שהיא מצויה באומות, שאנו יכולים להתלמד מהם גם כן לענייננו, אבל לא באותה המידה שהיא מצויה בהן. אהבת העם תבוא לפעמים מרוב אהבה עצמית גסה, שמתקבצת בקיבוץ גדול ומסודר, ותתגלם בזה ברשעה היותר גדולה, בכוח רב ויד חזקה לבלה ולהשחית. אבל אהבת עם השם הצריכה להיקבע בלב כל אחד מישראל היא מיוסדת על עומק היושר האלוהי הכללי. ומכל מקום צורתה חיצונית צריכה שתהיה במילוי העוז והמשגב כאותו המשגב היוצא בעמים שאינם יודעים שום רעיון יותר נאצל מאהבתם העצמית. בני עמון נקראו על שם בן עמי שנקרא לאביהם מאימו. רגש העממות היה בהם חזק ואמיץ. ועבודה זרה שלהם נטלה את אצלם ציור המלוכה, מלקום, שיקוץ בני עמון. המלכות והעממות בחוברת. הטוב שבהם צריך להיכנס בישראל, ותהי על ראש דוד. מה חרב בני עמון אי אתה נהנה שלב? אף אוריה חיתי אי אתה נהנה שלב. כי עצם העניין חוק תוקף כבוד המלוכה עוז בידו בצדק גם לדון דיני נפשות למטרתו הגדולה הכללית שהיא הכרת הדר העם וכבודו הנקשר בכבוד המלוכה שלא ינקה כל הנוגע בה. טוב, אנחנו נעצור פה. אולי אתם חשים שיש פה סוגיה גדולה שצריך לברר אותה. בעזרת השם, תפלל עוד שבוע, אתה חונן לאדם דעת, 3 פעמים ביום, אז אולי זה יעזור לשבוע הבא.